דבר של מה בכך, עוד אם בכלל עם הציבור כזה גדול וקדוש, זכות גדולה. וחשבתי מתוך זה לעסוק, אחד הנושאים שרציתי שנעסוק בהם, וחשבתי שזה זמן מתאים לעסוק בו בנושא של התפילה בארץ ישראל, ונראה שהדברים ממש ככה נוגעים גם תפילה בירושלים, תפילה בשאר ארץ ישראל וכולי. אז המקור המובהק שעוסק בעניין התפילה וכיוון התפילה, זה הגמרא בברכות דף למד, תנו רבנן, סומה, ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים, שנאמר והתפללו אל השם. היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם. היה עומד בארץ ישראל, יכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר והתפללו לשם דרך העיר אשר בחרת. היה עומד בירושלים, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר והתפללו אל הבית הזה. היה עומד בבית המקדש, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר והתפללו אל המקום הזה. היה עומד בבית קודשי הקודשים, יכוון את ליבו כנגד בית הכפורת. היה עומד אחורי בית הכפורת, יראה עצמו כאילו לפני הכפורת. נמצא עומד במזרח, מחזיר פניו למערב. במערב מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו לצפון. בצפון מחזיר פניו לדרום, נמצאו כל עשרה מחמים את ליבנו במקום אחד. אמר רבי אבין, ויתם רבי אבין, מה יקרא? כי מגדל דוד סברך בנו לתלפיות, תל שכל פיות פונים בו. כן. אנחנו יודעים את ההלכה, שצריך להתכוון לבית המקדש, לירושלים. לכן אם אנחנו פה בצפון, מתכוונים לדרום, מי שבדרום, באר שבע, תרבן לצפון, מזרח, מערב, מערב, מזרח וכו' וכו', ואז יוצא שכל עם ישראל מתפלל למקום אחד. ויש כאן שתי שאלות בפשיעת הגמרא אני רוצה להעלות. שאלה אחת, אני אם הייתי כותב את הגמרא הייתי כותב אותה הפוך. גמרא מביאה סומה, מי שאינו יכול לכוון הרוחות יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים. כאילו נשמע, מתחילים עם הבעיה. כאילו כשיש בעיה, מי שלא יכול לכוון את הרוחות, אז יכוון ליבו. בוא, רגע, בוא תגיד לי מה... קודם תגיד לי מה צריך לעשות, אחרי זה בוא תגיד לי את בסעיפים, בתתי סעיפים, מי שלא יכול כי יש לו בעיה, אז יש לו פתרון, כוון את ליבו. בסדר? למה זה מסודר בצורה כזאת? מתחילים עם סומה, אחרי זה עוברים בעצם למה שצריך לעשות. שאלה שנייה, לכאורה היה מספיק להגיד לי, צריך לכוון לקודש הקודשים. היה מספיק. עכשיו אדם שנמצא בנוף הגליל יכתוב, יש אפליקציה כזאת, נכון? של כיוון תפילה. יכתוב...
נראה לי כבר מדייק לי בקודש קודשים.
שמה זה?
אני יודע אם מפרידה בין המדרגות.
אוקיי. אז נעשה אפליקציה, נכתוב את האזימות של, לא את האזימות, את הנקודת נוצדיק של קודש הקודשים. לא בדקתי בדיוק מה זה במפות. תכתוב את הנוצדיק הזה, עכשיו, כל מקום בעולם שאתה נמצא על המפה, תכוון, יש דרך, לומדים בניווט, אתה בודק את הנוצדיק שלך, את הנוצדיק השני, אזימות 134. בסדר, אז אני לוקח מצפן, שם 134, מכוון. אתה נמצא בדרום אפריקה, תראה מה יוצא, יוצא לך אזימות כזה. אתה נמצא ב, לא יודע מה, באוסטרליה, יוצא לך אזימות אחר. אבל כאילו בסוף, השגת את אותה מטרה. תגיד כולם, צריך לכוון לקודש הקודשים, איפה שאתה לא נמצא, תכוון לשם. כאילו, כל התיאור פה, כאילו. מי שנמצא בזה, תכוון לזה. מי שנמצא בזה, תכוון לזה. כאילו, מה העניין? בסדר, אז יש שתי שאלות בפשט. נתחיל בשאלה הראשונה, הרב מתייחס אליה בעין היה. אומר הרב, הסך כולל והכוונה התכליתית היא כוונת הלב לאביו שבשמיים. להיות קרוב לרצונו. אמנם רבו מאוד הדרכים הארוכים שצריכים להיות בתור הקדמות שמביאות להשלים חפץ אבינו שבשמיים. והשלמות האמיתי הוא בהיות האדם מכוון התכלית בלבבו, הוא מרחיב דעותיו ופעולותיו גם כן בכל האמצעים הגדולים והרבים. בעצם אומר הרב, אומרים לך פה את השאיפה. זה לא בעיה, סומה, הוא לא בא להגיד מי שלא יכול לכוון אותה כמו שצריך, אז יש לו פתרון בית. הסומה הוא בעצם מבודד, הוא בא להגיד לך מה התכלית, מה הנקודה. הנקודה העיקרית זה לכוון את ליבו לביא שבשמיים. איפה אני פוגש אותה? אצל סומה, כי אין, לא יש רק את הדבר הזה, אין לו שום דבר אחר. הוא לא יכול לכוון את הרוחות, הוא לא רואה כלום. אני מכוון רק את הלב. אבל כולם צריכים את הנקודה הזאת של סומה. אלא מה? שאני צריך, לא מספיק להגיד, בצורה רגילה, הצורה השלמה היא, גם לסמן את הדרך. כשקיבלת את הנוצדיק בניבות, אתה צריך עכשיו לכתוב סיפור ניבות. אחרי זה אתה, לפני שיוצא, אתה נבחן על הסיפור ניבות שלך, ואתה, ואתה צריך להתחיל לספר. פה יש לי איזה רכס, אני הולך ללכת על הרכס הזה, משם לרדת לוודי, לקחת כך וכך קילומטר לכיוון מערב, שם יש אחרי זה פנייה, ועד עד שאני מגיע בסוף לנוצדיק. זאת אומרת, אתה, כשאתה רק אומר לי את הנוצדיק, אוקיי, אז אני פה הנוצדיק שם, איך אני מגיע לשם? אתה צריך לתאר את הדרך, איך אתה הולך, מה אתה הולך לעבור בדרך? אז הנוצדיק הוא לכוון את ליבו להביא שבשמיים. אני, הנקודה היא של התפילה, שאני צריך להתחבר לקדוש ברוך. אלא מה? שעכשיו, זה התכלית, אבל איך אני מגיע לתכלית הזאת? צריך לעבור, להשתמש בכל מיני אמצעים, איך אני הולך ולאט לאט מתקרב לתכלית. עכשיו הרב ממשיך, הוא אומר, על זה מורה כיוון הרוחות לצד ארץ ישראל בבית המקדש, שההרגשות הלאומיות שבישראל הן המכשירות את הלב לעבודת השם, ומרוממות את הדעת להכיר ערך מצוותה של תורה לעשותה מאהבה. זאת אומרת, מה הכוונה להתכוון לארץ ישראל? ארץ ישראל זה הבחינה של, פה הרב מתאר אותה, הצד הלאומי של עם ישראל. ההידבקות בקדוש ברוך הוא, היא עוברת גם דרך הלאומיות הישראלית. אתה מתחבר לכלל ישראל, דרך ארץ, אתה נמצא בחוץ לארץ, אתה מכוון לארץ ישראל, מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? אני מתחבר לעם ישראל. הנקודה שאוספת את עם ישראל זה ארץ ישראל. אחרי זה, יש עוד מדרגה. בית המקדש, נמצא בארץ ישראל, תכוון לבית המקדש. כבר מדרגה שהיא לא רק קשורה ללאומיות ישראל, יש בה עוד נקודה. נקודה של קדושה, של... יש הרבה מה לדבר עליה, אבל... עכשיו, אומר הרב בהמשך, מי שלא יוכל להקיף זה השלמות, הוא בעריך עליו האמצעים יישאר באמצע הדרך. ויאמר בדעתו כי הלאומיות שבישראל היא קץ כל החיזיון הרוחני והקדוש, תכלית השלמות, כשהוא לא מביא רק הכנה והדרכה והכנה, אז אנחנו, זה הכוונה, מי שלא יכול לכוון את הרוחות, אתה תכוון לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הנונצדיק הסופי שלנו זה הקדוש ברוך הוא. זה המגמה של התפילה, להידבק. אבל בשביל זה אנחנו צריכים אמצעים. האמצעים זה ארץ ישראל, זה הכלליות האומה הישראלית. זה מרכז רוחני בית המקדש, וכו' וכו'. אבל מי שיתקע באמצעים, אם תגיד לו, תכוון לארץ ישראל, מבחינתו עכשיו ארץ ישראל זה התכלית, הוא שכח רגע שהתפילה, העניין של זה להתחבר לקדוש ברוך. זה הכוונה, מי שלא יכול, לא יכול לכוון את הרוחות, הפשט ההלכתי הוא, אתה נמצא עכשיו ב, לא יודע מה, בטיול, ואתה בא להתפעל ערבית, ואתה לא רואה גם את הכוכבים, אין לך מושג עכשיו, צפון, מזרח, מערב, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אז תכוון את הלב, אתה לא יודע לכוון את הרוחות. הרב אומר, יש פה משמעות רוחנית, מה זה מי שלא יודע לכוון את הרוחות? הוא לא יודע איך הרוחות הם כאילו אמצעי בדרך להתחבר לנקודה הפנימית, שזה הקדוש ברוך הוא. אז הוא, אנחנו אומרים לו, זה כמו סומה, עיוור, שהוא בעצם לא רואה כלום מסביבו, הוא לא רואה את העולם שלנו, איך העולם הזה הוא יכול לחבר אותי לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, עזוב, אז בוא תחזור לנקודה השורשית, תתכוון לקדוש ברוך הוא. אבל הצורה השלמה היא, לכן הגמרא פתחה בסומה, כי היא באה להגיד קודם כל מה האזימות, כאילו מה נונצדיק, לאן אני צריך להגיע. אבל עכשיו יש חשיבות גם לדרכים. ופה אני רוצה עכשיו להגיע לשאלה השנייה. הפסוקים, כל הפסוקים שמובאים פה זה מתפילת שלמה, במלכים א' פרק ח' שבבניין בית המקדש, אז יש שם כמה בחינות, הוא מתאר את בית המקדש כבית תפילה, בית ששם הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילות שלנו, בכל מיני, הוא אומר, כל אדם, כשאדם בן אדם לחברו, כשעם ישראל נלחם באויבים, כשגוי מגיע להתפלל, כל מיני, הקדוש ברוך הוא מקשיב דרך בית המקדש, יש שם כל מיני ביטויים, התפללו לבית הזה, התפללו לשם, התפללו אליך דרך ארצם, אז חז"ל דורשים, זה לא סתם הביטויים האלה משתנים, כי יש כל מיני בחינות ומדרגות בתפילה. ובעצם מה שאני חושב שעולה פה מדברי הרב, וצריך להרחיב אותו, ועוד מעט זה כתוב אצל רבותינו בכמה מקומות, שהתפילה, גם המקומות של התפילה יש בהם מדרגה. אני לא יכול להגיד, אני לא רק אומר לך אז אם הוא תשמע איך לכוון את המצפן שלך, אלא אני האמירה לאיזה כמו להתפלל היא האמירה איפה אני נמצא, ומה המדרגה הבאה שאני שואף אליה? את אדם שנמצא בחוץ לארץ, אתה לא יכול עכשיו להגיד לו תתפלל לקודש הקודשים. הוא נמצא עכשיו בגלות, כאילו בכלל הוא המדרגה שלו כרגע לשאוף לארץ ישראל. הוא יגיע לארץ ישראל, תוכל להרים לו את המבט עוד ותגיד לו, תשמע, יש מדרגה יותר גבוהה מארץ ישראל, יש ירושלים. יגיע לירושלים, תגיד לו, תשמע, יש פה עוד מדרגה, יש את הר הבית ואת המקדש, כן? קודש הקודשים, הכפורת. התיאור של חז"ל הוא לא רק תיאור פיזי לאן להתכוון, כי באמת לא יהיה כזה נפקמינה אם אדם שנמצא בחוץ לארץ מתכוון לארץ ישראל, או אדם שנמצא בחיפה ומכוון לכיוון ירושלים. הם מתכוונו לאותו כיוון. אם הוא מותר להזימות, אז יימו על אותו כיוון, בסוף כל המסלול מכוון למקום אחד.
מה זה
הזימות? הזימות זה כאילו זה הזווית, המעלות שבמצפן, שאתה יודע לאן ללכת, כאילו לאיזה כיוון ללכת, כשאתה מנווט בניווט, אז יש לך את המפה, ואז אתה יודע, עכשיו, היחס בין איפה שאני נמצא, לבין היעד, הגבעה שאני צריך לעלות עליה, הוא הזימות 35. אוקיי, סגרת את המפה, אז עכשיו, אם אתה בוועד יצר, אז אתה הולך עם הוועד, אבל אם אתה נמצא עכשיו בשטח פתוח רחב, אז איך אתה יודע שאתה בכיוון? אתה הולך עם מצפן, ואז במצפן, חוץ מצפון, דרום, מזרח, מערב, יש כאילו מעלות. אז אתה מסתכל, אני עכשיו צריך להיות ה-35 מעלות. שם את המצפן, הולך על ה-35 מעלות, בסדר? עד שאני מגיע ל... אתה לוקח את המצפן ככה ביד, אתה יכול כל הזמן ללכת איתו, מדי פעם לפתוח, לא משנה, אבל אתה בודק שאתה נמצא על הזווית של 35 מעלות, זה הכיוון שאני צריך להגיע אליו. או שאתה רואה, או הפוך, או שאתה רואה במפה, אני נמצא פה, בעצם הנונצדיק נמצא ב-120 מעלות, זה ראיתי במפה. עכשיו אני מרים את הראש, מסתכל איפה זה 120 מעלות, שם. עכשיו אני מסתכל, אופס, הנה אני רואה את הגבעה. כי יש הרבה גבוהות, איך אני יודע לזהות אותה? אני מסתכל את האזימות לעומת ה... זה המעלות בעצם של המצפן, שזה מכוון אותי.
איך יכולים את ה-120 מעלות?
מסתכל על המצפן.
על המפה כתוב.
על המצפן בנורס, בעין, זה שם, זה 0. בסדר? מזרח זה 90, דרום זה 180, מערב זה 270, אוקיי? ובין לבין יש עוד מעלות, יש 10, 20, 30, 40, 50, ואז לפי זה אתה יכול לדייק, לראות בדיוק מה הכיוון, מה הזווית שאני צריך ללכת אליה. אוקיי? אז גם פה זה לא רק משהו טכני, זה בא להגיד עניין מהותי, הדרגה מהותית רוחנית, שכשאתה נמצא בחוץ לארץ, אתה מתכוון לארץ ישראל, זה לא רק עניין פיזי, זה אומר להגיד במהות, אני עכשיו במדרגה של גלות, והשאיפות שלי אמורים להיות, השאיפות בדרך להתחבר לקדוש ברוך הוא בסוף, הם אמורים להיות במבט לארץ ישראל. אתה נמצא בארץ ישראל, עכשיו תרים הלאה, תרים את המבט הלאה, עכשיו אני יכול להתחיל לשאוף לירושלים. כי אי אפשר, כי צריך הדרגה. זה כמו כשתגיד למישהו שהוא נמצא עכשיו כאילו, לא יודע, סתם ניקח דוגמה ממתמטיקה, הוא עוד לא יודע חיבור בכלל, בשביל להתחיל לחבל ללמד אותו כפל, אתה צריך ללמד אותו קודם חיבור. אחרי שיובן חיבור, כמה זה 4 ועוד 4, ותעשה 5 פעמים 4 ועוד 4, טוב, עכשיו אתה יכול עכשיו להתחיל להבין כפל. 5 כפול 4 זה 5 פעמים 4 ועוד 4, אבל אם לא יודע את החיבור, אתה לא יכול לעבור למדרגה הבאה. גם מבחינה רוחנית, להגיד לאדם להתכוון לבית המקדש, הוא עוד לא, כאילו, אם נסבר את האוזן, עוד מעט נראה את דברים כתובים פה, כאילו, בכל מיני צורות אצל רבותינו. אבל אם נסבר את האוזן, כשעם ישראל נמצא תבוא עכשיו למישהו בגלות, אוקיי? לבוא לדבר איתו על בניין בית המקדש, זה מדרגה שכאילו, אתה עוד לא יכול לדבר איתו על זה. הוא עוד לא מבין בכלל מה העניין העלות לארץ ישראל. מה רע לי פה? יש לי פה מה שאני צריך, בסדר? כאילו, לא. אתה צריך קודם כל בוא לדבר איתו, זה לא בדיוק אותו עניין, זה התפילה, אבל אני רק מסבר את זה. בוא תדבר איתו על חשיבות שיבוא לארץ ישראל. כל מיני בחינות, עד ששכנעת אותו לבוא לארץ ישראל. יופי, הוא בא. עכשיו אפשר להתחיל לדבר למדרגה הבאה. להבין שבתוך ארץ ישראל יש גם ירושלים יותר קדושה. אחרי זה בית המקדש. בסדר, אז צריך לעבור מדרגות. אז גם בתפילה, אז החידוש פה בדברי הרב, אני חושב, והוא לא מפרט לנו את כל המדרגות, לפחות לא פה בפסקה, ואנחנו צריכים לבוא ולהתבונן בזה הלאה, שגם בתפילה, נכון שבאופן כללי, המטרה של התפילה שנדבק בקדוש ברוך הוא. אבל גם בתוך זה יש מדרגות, כדי להגיע לדבר הזה, אני צריך לבנות לעצמי איזושהי הדרגה, והדבקות בקדוש ברוך הוא עוברת דרך הדבקות בארץ ישראל. ואחרי זה דרך הדבקות בירושלים. ואחרי זה דרך הדבקות בבית המקדש. בסדר, כל דבר כזה הוא מדרגה. בסדר, אז זה המשמעות, אני חושב, של הסוגיה שמפרטת את כל המדרגות, מתוך דברי שלמה המלך, בנביא, במלאכים, של להבין את ההדרגה הזאת, שהיא באה לידי ביטוי גם בתפילה.
אבל
הרב, מה הסיבה לזה שאנחנו מכוונים לכיוון הארון? כאילו פה עכשיו בבית מדרש או בבית כנסת, למה מכוונים לארון הקודש?
ולא בדיוק ל... כן, אתה אומר מי שעומד כאילו... קודם כל אני לא בטוח, זאת אומרת מי שעומד, נגיד איפה שראש הישיבה עכשיו יושב, שעומד שם בתפילה, הוא לא מתכוון באלכסון לארון, הוא מתכוון לאותו כיוון שארון פונה, זה כיוון ירושלים.
אז זה הסיבה שהארון ככה? כאילו כשאנחנו כולם מכוונים ככה, זה בגלל שגם ירושלים זה כיוון?
הארון מכוון לכיוון ירושלים, ככה אתה צריך לשים בבית כנסת. מה קורה שבבית כנסת, יש מצבים, מה קורה בבית כנסת שלא שמו את הארון בדיוק לכיוון ירושלים, שזה דיונים בדיוק, אבל עקרונית, אתה לא... הארון מכוון לכיוון ירושלים, ואתה צריך להתכוון לאותו כיוון, בסדר? אז אפילו אם יש בית כנסת מאוד רחב, הארון באמצע, ואתה עומד בצד, אתה לא תתכוון לארון, אתה תתכוון כאילו לאותו הזימות, בסדר? שלא, הכל. עכשיו, סתם, הייתי בבית כנסת ב... בבית אל של הרב שבתאי סבתו, מי שמכיר, ראש ישיבה גם במצפה יריחו.
בבית אל?
כן, בבית אל, בית כנסת הספרדי, הרב שבתאי סבתו. אז פעם הייתי במקרה, הייתי בשיחה, והוא דיבר, הוא אמר, כי היו כאלה שכאילו התכוונו ככה לכיוון הארון, אמר, לא, צריך לכולם להתכוון ככה ל... בסדר? שיושבים, זה בסדר, אבל תפילת עמידה צריך להיות מכוונים לכיוון ירושלים. אז בואו נראה קצת את הדברים שראינו דרך כמה מרבותינו. בטור בנועם אלימלך. הנועם אלימלך שואל על מה שהקדוש ברוך אומר בגאולה בשמות, ויאמר האור ראיתי את עוני עמי, וירד להצילו מיד מצרים לעלותו מן הארץ ההיא לארץ טובה, ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. אוקיי, יש פה שלושה פסוקים בעצם, שלושה משפטים. משפט ראשון, ראו ראיתי את עוני עמי. משפט שני, וירד להצילו. משפט שלישי, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. מה לכאורה מוזר פה בסדר? לכאורה. קודם היה צריך לשמוע את הצעקה, ואז מתוך הצעקה אני רואה את העוני, ואז אני מחליט לפעול, לרדת להצילו. מה זה, למה זה סודר ככה? כן, אז שואל, לכאורה, הוא אומר, בסדר, קודם ראו, ראיתי, אחרי זה הצעקה, לא משנה, בכל מקרה, הצעקה צריכה להיות לפני שאני יורד להצילו. ועוד, מה צור שבטיח להם, משה מתברך ברוך הוא, אביהם אל ארץ טובה. היה די שאומר להם שיוצאים ממצרים, כדי איתה בגמרה, שאמרו ישראל באמת הלוואי שנצא בעצמנו, וכו'. נראה לפרש דעית בגמרה, מה שהגמרה שראינו קודם בברכות, נראה אותה הרבה, איך כולם מביאים אותה. מביא את הגמרה, ואז אומר, ולכאורה, אם בכוונת על ימילתה, גם עומד בחוץ לארץ, תכוון לי בו, כנגד בלכות שעה הקודשים, אם הנקודה זה הכוונה, כמו הסומה, אז תגיד, גם מי שבחוץ לארץ, תכוון לקודש הקודשים. כמו ששאל, אך נראה דרבותינו זה להוריד לנו דרכי התפילה, באופן שעלו לרצון לפני השם יתברך, ברוך הוא וברוך שמו, דהיינו העומד בחוץ על הארץ, דקדושת ארץ ישראל יותר מחוץ לארץ, וקדושת ירושלים יותר מארץ ישראל, וכן כולם קדושתם זו למעלה מזו, וזה בוודאי אי אפשר לאדם שיחוז בקדושה רבה עליונה פעם אחת, רק צריך ללך ממדרגה למדרגה, כן, מה שאמרנו. ואמרו חז"ל, מישהו עדיין בחוץ לארץ יאמץ ויקדש עצמו בקדושה יתרה שיבוא לקדושת ארץ ישראל, אחר שיזכה לקדושה יתרה, אם הוא עומד בארץ ישראל, יכוון ליבו לאמץ עוד בקדושה נוספת כנגד ירושלים. וכן כולם. כשיתנהג אדם כך, אזי באיזה בחינה שיהיה תפילתו רוצה לפני שיתברך ויתעלה. אבל בוודאי מי שעומד בחוץ לארץ, דהיינו שהוא עדיין לא נתקדש כלל, והוא מלא מחשבות זרות ותאוות וגשמיות, בלתי אפשרי שתעלה תפילתו לפניו יתברך. והנה כשהיו ישראל במצרים במקום טומאה ונתגשמו מאוד בחמת צרות עול שיעבוד וסבלות מצרים, בלתי אפשרי היה שתעלה צעקתם לפני שם יתברך ברוך הוא. לכן אמר השם יתברך ורד להצילו ולהעלותו אל ארץ טובה, רוצה לומר שעלה אותם ואביא אותם לקדושת ארץ ישראל, ואתה הנה צעקת מישראל בא אליי וקל להביא. תקשיבו מה הוא אומר פה, זה מדהימי. קודם כל אומר יסוד ראשון מה שאמרנו, שאתה לא יכול לקפוץ מדרגות, אתה נמצא מדרגה, מדרגה, חוץ לארץ ארץ ישראל, כן, דרך אגב, אני חושב שגם מרגישים את זה, כאילו, רק כשאתה עומד בתפילה בכותל, אתה מרגיש כבר שאפילו הרצונות שלך, לא יודע מה, להתכוון עכשיו בכותל, מתפלל על בוני ירושלים, זה כוונה אחרת, ככה, זה מאשר מה שאתה עומד פה ומתפלל על בוני ירושלים. אתה מרגיש שכאילו אתה, משהו יתרומם אצלך, אתה נמצא כאילו במדרגה אחרת, כי אתה נמצא עכשיו בירושלים, אז אתה יכול להתרומם ובשאיפות כבר להר הבית, לבית המקדש. כן, גם אם אנחנו לא עולים ושומעים ככה בצד את השירים של נעל אל נעל לבית המקדש, אנחנו גם משותפים בשירים, אז אנחנו נמצאים למטה, אבל השאיפות שלנו בוודאי נמצאות. אנחנו לא עולים כי אין לנו שאיפות הפוך, יש שאיפות גבוהות, אבל לבית המקדש ולהר הבית, אבל בסדר, יש פה מחלוקת אם לעלות או לא. דווקא מתוך מורה מקדש אנחנו לא עולים, מתוך המקום הגדול והנשגב הזה, אבל אנחנו ודאי ששואפים לבית המקדש, כן, ומתפללים לקדוש ברוך הוא. אבל התחושה שאתה יותר קל פתאום לכוון בדברים האלה, מה השתנה? כאילו, אני אותו בן אדם, כאילו, אחרי זה אני חושב, כאילו, מה השתנה? אתה היית בשאר ארץ ישראל, אז אתה במדרגה אחת של קדושה, אז אתה יכול להרים את השאיפות קצת, אבל כשנמצא בירושלים ועוד מול הכותל המערבי ומול מקום הר הבית, פתאום הכוונות יכולות להתרומם יותר. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אומר הנועם אלימלך, כל ההדרגה הזאת בארץ ישראל, אבל כשנמצאים בכלל בחוץ לארץ, שם הכל מלא טומאה וגשמיות נמוכה. בארץ ישראל דיברנו על זה שהגשמיות היא מתקדשת, אבל חוץ לארץ הגשמיות היא מלאה טומאה. אז בכלל איך התפילה יכולה לעלות בכלל בחוץ לארץ? עוד מעט נראה זה עוד דרך השלה הקדוש ועוד. איך בכלל התפילה יכולה לעלות? לכן הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אני בכלל לא יכול לשמוע את עם ישראל נמצא בגלות מצרים, בשיא הטומאה, במתת שערי טומאה. בכלל התפילה שלהם לא יכולה לעלות אליי. אז הקדוש ברוך הוא בחסדו, הוא ראה את העוני של עם ישראל, הוא לא משאיר אותנו והוא דואג לנו. הוא ראה את העוני של עם ישראל, אמר, אני חייב לרדת. ועכשיו הוא יורד להציל אותנו, ועלה אותם לארץ טובה, זה לא רק תיאור של העתיד, שבסוף אתם תגיעו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא כביכול, בזה שהוא ירד למטה, הוא נתן לנו איזו בחינה של אוויר עד ארץ ישראל, של איזו קדושה, שעכשיו קצת שחרר אותנו מהטומאה, ועכשיו הצעקות יכולות לעלות למעלה. עכשיו השם שומע את הצעקה. לא שהוא לא ידע שאנחנו צועקים, אבל הכוונה שהתפילות, יש עניין עצמי בתפילות, התפילות הן לא רק כדי להזכיר לקדוש ברוך הוא שאנחנו בצרה, הוא רואה שאנחנו בצרה. התפילה היא גם בשבילנו, לרומם אותנו. אבל יש בעיה, יש איזה נתק. כי בגלות, איך התפילה יכולה לעלות בכלל? אז הקדוש ברוך הוא רואה את העוני, הוא יורד למטה כדי להשרות עלינו בחינה של העלה אותם אל ארץ טובה, ואז עכשיו אפשר לשמוע את הצעקה, הצעקה עולה למעלה, ואז מפה עכשיו מתחילה להתקדם הגאולה במצרים. בסדר? אבל מה שעולה מפה, אז נקודה ראשונה דיברנו על הדרגה, ונקודה שנייה, שעוד מעט נראה אותה עוד יותר חריף, שהמדרגות מתחילות מארץ ישראל. בגלות אין מדרגות, בגלות זה טומאה. אתה צריך להתכוון לארץ ישראל, ועדיין יש קושי גדול בתפילה לעלות מחוץ לארץ. וארץ ישראל היא קודם כל הפתח הראשון כדי שהתפילה בכלל תוכל להתחיל לעלות. תראו את הדברים כתובים עוד בשלה הקדוש ובעוד. אומר השלה הקדוש, וזאת מלפנים בישראל שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של ישראל. על כן היה עקרות באבות ובאמהות כדי שיתפללו. כן, התפילה היא עניין עצמי. וזה היה בארץ הקדושה. כי שם חפץ השם יתברך בתפילה. כי התפילה מתעורר וגורם ייחוד השם למעלה כמבואר ליודעי חן. והתפילה נעשית עטרה. כי ארץ הקדושה היא ארץ אשר השם דורש חלק השם. יש כאן יסוד עמוק. מה זה שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים? אז כמובן, קודם כל נחזור על זה כמו שאנחנו חוזרים אלף פעמים. שאף פעם, זה לא, גם כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, זה לא על האלוקות עצמה, זה רק הגילוי האלוקי כלפינו. הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום, לא צריך, מצד עצמו, לא צריך את התפילות שלנו, לא צריך את המצוות שלנו. הוא מאוד שמח במצוות ובתפילות שלנו, אבל בשבילנו, לא בשבילו. זה לא שהוא חסר לו חס ושלום משהו, עד שאנחנו מתפללים, עד שאנחנו עושים מצווה, או עד שאנחנו לומדים תורה. אבל אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, וכרחם אבל בנים, הוא שמח בכל התרוממות שלנו, והתפילה היא בשבילנו, והתורה היא בשבילנו, והמצוות הן בשבילנו. עכשיו, אחרי שהקדמנו את זה עוד פעם, אז הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים, אומר פה השלה יסוד מאוד עמוק, שמובא בספרים הקדושיים, זה כשהוא אומר, כנודע ליודעי חן, הכוונה, יודעי חן זה ראשי תיבות חוכמת נסתר, כן? וגם פשט, יודעי חן זה החן של התורה, היופי שלה, וגם ראשי תיבות של חוכמי נסתר, חוכמת נסתר. אז אומר השלה הקדוש, שדרך אגב היום עולים לקברו, ככה נהוג אצל רבים בעם ישראל, וגם מי שלא עולה, יש עוד זמן עד השקיעה, גם אחרי השיעור שמנו על הבימה, יש תפילה שחיבר השלה הקדוש לערב ראש חודש סיוון, לתפילה לחינוך הילדים ולזכות לילדים צדיקים, וזיווגם יהיה כמותם, ותפילה שראוי ראש ישיבה אמר, שראוי להגיד אותה גם מי שאפילו עוד לא נשוי בכלל, כי התפילות הן פועלות כבר מעכשיו, גם על, על זרעכם, בזרע זרעכם עד עולם. אז זמן, הוא כותב השלה שזמן מיוחד התפילה, זה ראש חודש סיוון, שזה זמן של קבלת תורה, ראוי להתפלל על התורה של הילדים. מה זה? השלה הקדוש, נדמה לי ששם מדויק לזה רבי יושע אליהו הלוי הורוביץ, אם אני לא טועה. הוא כתב ספר שני לוחות הברית, שזה, עכשיו אנחנו קצת עוד רגע נלמד את הדברים מפה, והוא קבור ליד הרמב״ם. אומרים, לא יודע, נכון, לא נכון, אבל אומרים למה הוא קבור, ביקש להיקבר ליד הרמב״ם, למה? כי אחרי שהוא כתב ספר שני לוחות הברית, אז כאילו נקפו לי בו, איך אני יכול לכתוב כזה, לקרוא שם כזה לספר, שני לוחות הברית, כאילו זה... ביקש להיקבר ליד הרמב״ם שקרא לספר שלו משנה תורה, ואז הוא אמר, אם יבואו אליי בטענות, אז יש לי את הרמב״ם שיעזור. בכל אופן, אז הוא קבור ממש במתחם ליד הרמב״ם, אז כבר מרוויחים שני גדולי עולם ביחד. אז כדאי, זה קרוב אלינו פה, אז כדאי לזמנכם הפנוי. מה זה?
עוד כמה מוראים
קטנים. שם במתחם הזה גם?
כן.
שמי עוד שם?
יעזור במורקנוב.
אה, נכון, נכון, יש שם, נכון, אני זוכר, נכון.
זה אבא של
הרמב״ם. אבא של הרמב״ם. כן. אז תדעו, אנחנו בכלל, הגליל מלא בקברי צדיקים, אז מדי פעם כשמטיילים, כדאי גם לעבור במקומות האלה. כדאי להגיע לשם במיוחד, כן? אבל צריך להקים. טוב, אז אומר השלה הקדוש, התפילה גורם איחוד השם למעלה. זאת אומרת, התפילות שלנו הן פועלות, הן לא, אנחנו מבקשים כביכול לחסרונות שלנו, אבל באמת הן פועלות בעולמות עליונים, ליצור איחודים. המקובלים, היהודים גם לכוון, אתמול הזכיר את זה הרב פוטץ, קצת בשיחה שלו בסוף, ככה שדיברנו איתו, אבל המקובלים יודעים גם לכוון ממש את הייחודים, ואיזה שם, ואיזה עולם וכו'. אנחנו הפשוטים לא יודעים את זה, אבל גם אפילו שאנחנו לא יודעים את זה, התפילות שלנו מתחברות לתפילות של גדולי ישראל, ולכוונות שטבעו בהם אנשי כנסת הגדולה, ככה כותב נפש החיים, בשער ב' על התפילה, ואנחנו מתחברים, והתפילות שלנו פועלות. אומר השלה הקדוש, איפה זה פועל? בארץ ישראל. בארץ הקדושה. ארץ אשר השם דורש, חלק השם. שם אפשר לעשות ייחודים. אבל דבר זה לא שייך בחוץ לארץ, שהיא ארץ העמים תחת ממשלת השרים. ומה חשק יהיה לקדוש ברוך הוא בתפילתם לעשות חיבור למעלה? כביכול, ביטויים חריפים, כאילו אומר מה, למה שקדוש ברוך הוא בכלל ירצה את התפילה בחוץ לארץ? בחוץ לארץ יש עניין לעשות ייחודים למעלה, זה השרים. בארץ ישראל, ארץ אשר השם לוקח הבא, פה יש עניין לעשות ייחודים. כן? אבל בחוץ לארץ, מה העניין? כי אז יתערב זר בתוכו שהוא השר החיצוני שתחתיו יושב ומתפלל. כביכול יש פה בעיה, אומר השלה. אדם של... איך אפשר בכלל להתפלל בחוץ לארץ, הוא שואל. אתה מתפלל, כאילו אתה עכשיו מתרומם לשמיים, מה יש בשמיים בחוץ לארץ? בסוף הכל זה הקדוש ברוך הוא, אבל מה יש? השר של אותה אומה, ראינו את זה מי שזוכר בדברי הרמב"ן, פרשת החרמות, דרך כוזרי פעם, שאומר, למה דוד המלך אומר, אשר גרשוני, כן, מסתפח בנחלת השם. דוד אומר את זה כשהוא באמת אבשלום, כשעכשיו צריך לברוח ולעבור את הירדן. מי אמר לך, כן, באמור לך עבוד אלוהים אחרים. מישהו אמר לדוד לך עבוד אלוהים אחרים? אלא דרשו חזל, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אז הסביר הרמב"ן, מה זה הדומה הזה? כי בחוץ לארץ אתה כביכול נמצא תחת שלטון של אחד מהשרים של האומות. כביכול לא תחת הקדוש ברוך הוא. בסוף הכל זה הקדוש ברוך הוא, אבל יש פה כאילו מחיצות באמצע. אין פה, אתה לא נמצא בצורה ישירה תחת השם יתברך. זה רק בארץ ישראל. אז לכן אומר השלה, יש בעיה להתפלל בחוץ לארץ. אומרת, איפה הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים? בארץ ישראל. בחוץ לארץ, איזה חשק יהיה לו בתפילה?
מה
קורה לצדיקים? חז"ל אומרים, הוא התחיל מהמאמר, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים, של אברהם, של שרה, של יצחק ורבקה, לכן הוא גרם שהם יהיו עקרים בהתחלה, כדי שיתפללו, ואז יקבלו את הילד בזכות תפילה. אז מה זה מתאווה? אמר לו, לא שהוא צריך את זה, אלא הכוונה שהתפילות שלנו פועלות גם בעולמות העליונים, עושות ייחודים, צריך להבין מה זה ייחודים, אנחנו לא מבינים כל כך, אבל בכל אופן זה פועל משהו, חיבורים ככה של שמיים וארץ, החיבורים האלה הם שייכים בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. מה העניין של התפילה בחוץ לארץ?
אז מה, זה פועל בצורה עקיפה?
ודאי, כן, מופיע בהמון
מקום.
לדוגמה, ועכשיו אנחנו מדברים על התפילה. במצוות שזכרנו כבר, שהמצוות בחוץ לארץ הן לא פועלות כמו בארץ ישראל. הן בבחינת הציב לך ציונים, שלא נשכח ציונים. ראינו את הרמב"ן על ספרי, אם תרצה אני אביא לך את המקור, שכמו מלך שאומר למלכה ששלח אותה לבית של אבא שלה, תמשיכי לשים תכשיטים שלא תשכחי. אז גם המצוות בחוץ לארץ זה רק כדי שבעיקר שלא נשכח. אבל הן לא פועלות כמו עיקר הפעולה שלנו, זה בארץ ישראל. אז זה על המצוות. אבל גם בתפילה, תראו מה הוא אומר פה. על כן זאת העצה הייעוצה לשלוח התפילה לארץ ישראל. ומשם לירושלים. ומירושלים לבית המקדש. ומבית המקדש למקום קודש הקודשים. ומשם לשער השמיים. כמו שאמרו חז"ל. וזהו עניין ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתהריים. כי בעוונותינו הרבים הם יושבים תחת רשות השרים שמלואי העמים עבודה זרה. אבל ליבן של ישראל השמיים וכו' וכו'. זאת אומרת, תראו מה אומר השלה. כשחזל אומרים, תתכוון לארץ ישראל, מה הם אומרים? התפילה לא יכולה לעלות פה לשמיים. מה אני עושה? אני שולח אותה לארץ ישראל. משם היא יכולה לעלות אחר כך. היא תעלה לארץ ישראל. אחרי שתגיע לארץ ישראל, כמו להבדיל בדואר, כשאתה כותב, כששולחים מכתב חוץ לארץ, אז כותבים למטה ישראל. כל איך כותבים מלמעלה למטה. אתה כותב את השם, שלח אותו ליוסף, אחרי זה הוא גר ברחוב זה וזה, בעיר זאת וזאת, בישראל. עכשיו, איך עובד הדואר? מי שעוד שלח בדואר, אם הוא עובר, אבל... בכל אופן, איך עובד הדואר? אז קודם כל, מסתכלים למטה. ישראל, שלחת את המכתב בארצות הברית, ישראל, אוקיי, קודם כל שולחים לישראל. לא מעניין אותם הרחוב, מסתכלים רק על הארץ. אוקיי, ישראל לבן, שלחו לישראל, מגיע לדואר בישראל, הלאה, מסתכלים על השלב הבא, איזה עיר, ואז שולחים לעיר. אחרי זה אתה סניף דואר באותו עיר, הוא שולח את זה עכשיו לתיבה דואר שלך, או בתא דואר, בסדר? ברחוב, בשכונה שאתה נמצא. גם כאן, אומר השלה, מי שנמצא בחוץ לארץ, התפילה שלו לא יכולה לעלות, אז מה הוא עושה? הוא שולח אותה לארץ ישראל, איך הוא שולח אותה? הוא מכוון את הפנים לארץ ישראל, ובמחשבה הוא מתכוון לשלוח את התפילה לארץ ישראל. אחרי זה עכשיו מגיעים על הגבול ככה, עכשיו מצטברות הרבה תפילות. עכשיו האחריות של כל מי ש... בעצם אדם שיושב, שעכשיו ב... מה גם נמצאו כל ישראל מכוונים במקום אחד? אנחנו נמצאים פה בצפון, יש לנו אחריות על כל התפילות שמגיעות גם כן מהצפון, ביחד עם התפילה שלנו, אנחנו שולחים את התפילות האלה לירושלים.
שולחים?
כן. מכוונים לירושלים.
יש דואר.
כן, זה הדואר. אנחנו עכשיו אחראים, הסניף דואר הצפוני, עם עוד כל מיני עיירות פה בצפון, שולחים את התפילות עכשיו לירושלים. אחרי זה בירושלים, יש לנו שליחים גם כן. אנשים שזוכים לגור בירושלים. אנחנו הרי גם היינו, כולם היו רוצים לגור בירושלים. למה אנחנו גרים בנוף הגליל? או כל אחד איפה שהוא גם. כי אנחנו רוצים שהקדושה תתפשט בכל ארץ ישראל. רוצים לחבר... כמו שעשינו פה מצד שבוע שעבר, צדת יום ירושלים. אנחנו רוצים לחבר גם את נוף הגליל לקדושת ירושלים. אז הלב רוצה, היינו רוצים לגור בירושלים, זה המקום הכי מקודש, הכל מעלים לירושלים, אבל מה, אנחנו רואים אם כולם יגור בירושלים, מה אם שער ארץ ישראל? אז אנחנו לקחנו שליחות, תפקיד, לגור בנוף הגליל ולחבר אותה לקדושת ירושלים. אבל יש לנו חברים טובים, כל ישראל חברים בירושלים, והם אומרים שאנחנו... צריך שיהודים קדושים וצדיקים בירושלים, שהם הלב של ארץ ישראל, הלב של עם ישראל. הם גרים שם, לומדים שם תורה, מתפללים שם. ועכשיו הם אוספים את התפילות שלנו ומעלים אותם הלאה לבית המקדש. ובית המקדש, היום, גם היום לצערנו יש שם שואלים, אבל כשיש בית המקדש קיים, אז יש שם כהנים, והם עכשיו לוקחים את התפילות לתוך קודש הקודשים, עד שהכהן הגדול... שנכנס לקודש הקודשים, הוא שליח של כלל ישראל עכשיו, את כל התפילות של עם ישראל, שב להרים אותם לשמיים.
ומה השאיפה אז?
מה, אז נמצא הכל, זה המקום הכי מקודש. עכשיו להתרומם לשמיים.
אז סודח, סודח, ואז...
הכל, משם הכל מתחבר לקדוש ברוך הוא, לשם יתברך. בסדר? זה, כן? המגמה בסוף זה השם יתברך, אבל זה עובר דרך התחנות האלה. אז אומר השלה, גם פה בתפילות, בחוץ לארץ, התפילה לא יכולה לעלות בכלל. לא יכולה לעלות לשמיים. כדי שהיא תוכל לעלות לשמיים, בסוף בסוף זה רק דרך בית המקדש. הנקודה שהיא אבן השתייה, שם מושתת העולם, הנקודה שמחברת שמיים וארץ, זה בית המקדש, זה קודש הקודשים. אבל כדי להגיע לשם צריך לעבור תחנות, שולחים לארץ ישראל, מארץ ישראל לירושלים, ירושלים לבית המקדש, וכן הלאה עד שהתפילות עולות לשמיים. וזה נמצאו כל ישראל מכוונים למקום אחד, כי יש רק מקום אחד בעולם שדרכו התפילות עולות לשמיים. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוע, יכול לשמוע כל אדם איפה שהוא נמצא, לא משנה מה, כן, ודאי, זה לא מצידו. העולם נברא בצורה כזאת שיש מדרגות מדרגות, ומצידנו התהליך התרוממות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעבור במדרגות האלה. ובסוף המקום היחיד זה בית המקדש, זה קודש הקודשי. אבל זה צריך לעבור בהדרגה, אי אפשר ישר לקפוץ לשם. חוץ לארץ, אל ארץ ישראל, ירושלים וכו' וכו'.
בגלל זה אומרים שזה ירושלים מורה של עולם.
ודאי, אחד העניינים, צריך להתבונן שם גם מושג אורו של עולם, מה הנקודה של האור שקשורה, היא גם קשורה מאוד לבית המקדש, אבל זה מזדנות.
כאילו לא, כי בסוף כל מגיע כאילו
לנקודה הזאת. נכון.
כן צריך לראות, גם מי שעכשיו ירושלים צריך לראות את המדרגות הקודמות גם, כלומר, הוא עכשיו יחמד את דיבור כנגד ממש הקודש הקודשים, הקודש המקדש.
כן.
אבל כן צריך
להיות שיש חושבים, כאילו, חושבים. נכון. נגיד ככה, זה כמו שגם כשכל הדברים הגדולים שאנחנו מדברים על ארץ ישראל, יש את הרמה של הסגולה ויש את הרמה של המודעות, והמקום שאני נמצא בו. עצם זה שאדם בארץ ישראל הוא כבר זוכה להרבה מעלות עליונות. אבל עדיין זה לא אומר שהוא לא צריך לעבוד על מדרגות נמוכות, של לתקן את המעשים שלו ואת המידות ולעמול ולעבוד לאט לאט. בסדר? זה לא ש... אז גם בירושלים, ודאי זכות גדולה לגור בירושלים. אבל יכול להיות מישהו שגר בירושלים, אבל הוא מתנהג כמו שמתנהגים בחוץ לארץ בכלל. בסדר? זה לא פותר אותנו מהתהליכים שאנחנו צריכים לעבור את ההדרגות, אז זה נכון מה שאתה אומר. יש הדרגה, יש בחינת ירושלים וארץ ישראל גם בתוכנו, שצריך כאילו לראות איך מתרוממים לאט לאט מדרגה לדרגה. אבל יש גם סגולה למקום, וכל אדם באותה מדרגה שהוא נמצא, כשהוא מגיע לירושלים הוא הופך להיות משהו יותר רוחני, משהו יותר עליון. כמובן שהוא עדיין צריך לתקן את המעשים ואת ה...
הרב אמר שאנחנו רצים לכבד, לפרוס את ירושלים לכל הארץ. יכול להיות שיש היום, יכול להיות שזה צד סובייקטיבי, שמישהו עכשיו גר בגולן, אבל הוא במצב נפשי, שהוא בקיוח של ירושלים.
זה נכון, נכון. תמיד יש את הבחינות. יש את הבחינות של המדרגה האישית שלי, אבל המקום גורם, יש מושג שהמקום גורם, ואותו אדם, גם אדם שנמצא בגולן במדרגה רוחנית גבוהה, כשהוא יעלה לירושלים, ובטח כשהוא יעלה לבית המקדש, הוא יחזור משם אדם אחר. כמו שהרב פוטס קצת הזכיר את זה בשיחה. טוב, גם הרמ"א מפנו כותב, אינו דומה בין ישראל המתפלל בחוץ לארץ למי שמתפלל בארץ או במקדש. כן? באיגרא דקלה, מביא את היסוד הזה גם כן מהסיפור של משה רבנו, והתחנן על השם בעת ההיא לאמור. נכון? שמשה מתחנן להיכנס לארץ. שואל האיגרא דקלה מהחסידות, אז הוא שואל, מה זה בעת ההיא? מה היה מיוחד בעת ההיא? דווקא, כאילו מה שמה משה רבנו, ואז, כאילו באותו זמן התחננתי להשם. מה קרה באותו זמן? אומר, נראה לי בעת ההיא, אחר שכבשתי ארץ סיחון ואוג, שהיו מנעולין של ארץ ישראל. חז"ל אומרים שארץ סיחון ואוג היו מנעולין של ארץ ישראל. היה שם איזה מנעול רוחני כזה, שכאילו בשביל לכבוש את ארץ ישראל צריך לעבור דרכה. כבר ידעת שארץ ישראל הוא שער השמיים לקבלת התפילות דרך שם. והנה המתפלל בחוץ לארץ צריך בתחילה לחצוד את הקליפות. לחצוד, יש ביטוי בארמית מחץ דחקלה, זה מי שמנקש את העשבים, כאילו בשדה, לפני שאתה מתחיל לזרוע משהו, דבר ראשון, תנקש את העשבים. בגינה, אחרי שתנקש את העשבים, אתה יכול עכשיו לבוא ולזרוע שם דברים. אם לא תעשה את זה, אז כל העשבים השוטים, הם ייקחו את כל הכוח בעצם, ואז את המים. ואז בעצם הזרעים שאתה רוצה לא יכולים לצמח כמו שצריך. אז יש גם תהליך רוחני כזה, אומר האיגרא דקלה, שבחוץ לארץ אתה נמצא במקום של הקליפות, קודם כל צריך לעקור את הקליפות שמונים את התפילות לכת שער השמיים. זה כוונתנו בזמירות שנאמרים קודם קריאת שמע ותפילה, שהוא מלשון בקראת את הזלזלים במזמרות. כן, יש פירוש, מה זה פסוקי דה זמרה? זה פירוש אחד שזה בזמרה, בניגון. יש פירוש אחר שזה מלשון לזמור את הקליפות. כמו שזומרים, אתה חותך ואז זה מעורר צמיחה. עסקנו במלאכת זומר, נכון, בשבת. אז ככה גם פה צריך לזמור את הקליפות, כן? לחתוך אותם, ואז התפילה יכולה לעלות. ואז הוא כותב, קליפת ציחון ואוג היו מנעולים של ארץ ישראל למנוע הקדושה חס ושלום. כאשר תמו ונחרטו, אז בעת ההיא התחננתי שסברתי דעת רובה לתפילה דרך שער השמיים בלי מונע. משה רבנו אמר, אולי, עכשיו הגזרה שנגזרה עליי, לא יכולתי לשנות אותה בתפילות. אבל אולי עכשיו, אחרי שהחרטתי את ציחון ואוג, שזה קליפות שכאילו מנעו מאיתנו להיכנס לארץ ישראל, אולי עכשיו התפילות שלי יתקבלו. כי עכשיו אפשר לשלוח את התפילה לארץ ישראל, ואז אולי נזכה להיכנס לארץ. בסוף הוא גם על זה לא נהנה, עד שלעתיד לבוא נזכה שמשה רבנו להיכנס לארץ ישראל, לבד השם, שאת אמיתים. אבל מה רואים, כן, מה הסברה של משה הייתה, מה זה בעת ההיא? עכשיו, אחרי שפתחתי את המנעול, עד עכשיו התפילות לא יכולו להגיע לארץ ישראל, כי סיחון ואוג כאילו, התאומה שלהם יושבת על הגבול, ועוצרת את כל התפילות הקדושות לבוא ולהיכנס. עכשיו, אחרי שניצחנו אותם, אולי התפילות יוכלו להיכנס, ולכן משה מתחנן, בסדר? אז זה, עוד פעם רואים את היסוד הזה, שבחוץ על שצר קליפות והתאומה, והתפילות צריכות לעלות דרך ארץ ישראל.
אז
מה זה?
בפסוקי לזמרה, מה
הקליפות
פה שאנחנו זומרים?
לא, לא הסברנו מה פועל הפסוקי לזמרה, אבל מובא בספרים הקדושים שיש הפעולה. למה מקדימים בעצם עיקר התפילה היא קריאת שמע ושמונה עשרה? אבל למה יש קודם פסוקי לזמרה? ככה מובא. כי כדי, זה כמו הכנה. כאילו כדי שאני אגיע לאיחוד השם, אתה צריך להיות פה כמה דברים שמפריעים קודם. בואו נזמור אותם, את הקוצים. ואז נוכל להגיע לאיחוד השם.
הזמירות זה
הקוצים? בסוכל הזמרה זה לזמור את הקליפות, ככה מובן. לכן דווקא יש, הסברה של, אומרת, זה מאוד יפה, זה שהספרדים אומרים את זה בקול, ושצריך להתחזק בזה, אבל הסברה של האשכנזים שאומרים את זה בשקט, זה כי בגלל שזה זמירות הקליפות, אז אדרבה, זה דבר שלא צריך לא לעשות אותו בקול, דווקא שיהיה בשקט, ואז נוכל להגיע ל... לא הפסוקים עצמם, זה כאילו המזמרה שלך להוציא את הקוצים.
שנמצאים בי.
שנמצאים בי, בסביבה, לא יודע מה איפה נמצאים. בסדר? על ידי המזמורים של פסוקי לזמרה, זה כמו המזמרה שאיתם אתה... אבל דברים עמוקים, אנחנו לא מבינים בהם, אבל בכל אופן ככה מובן. רבי יוסף גקטיליה, אז גם כן, תראו, אותו יסוד, בואו נראה, בואו נקרא קצת, רגע, אין לנו עוד הרבה זמן. טוב, נקרא ישר את את הפסקה השנייה בדברים שלו, המודגש. אתה יש לנו להודיעך, מה שבין תפילת הארץ לתפילת חוץ לארץ. דע כי תפילת ארץ ישראל דומה למי שהוא צריך לדבר עם המלך וביתו קרוב מאוד לבית המלך. ואין בדרך פגע רע ואין שטן רע. בתפילת חוץ על הארץ דומה למי שצריך לדבר עם המלך וביתו רחוק מאוד מבית המלך. ויש בדרך כמה ליסטים וכמה גנבים וכמה חיות רעות. אתה ראי כמה צריך להיזהר כדי שימלט מנזק הדרך. ותחשבו, אדם שרוצה ללכת להתחנן שהמלך יעזור לו, כי מישהו עשה לו עוול, כל מיני סיפורים כאלה בנביא, בתנך, נכון? שבאים להתחנן למלך ולשאול אותו מה עושים. אז תדמיין מישהו שהוא נמצא רחוק מהבית של המלך, הוא צריך להגיע למלך. עכשיו בדרך הולך להיות לו חיות רעות, ליסטים, דרך ארוכה, חום, קור. אחרי כל זה עבר שבוע הליכה עד המלך, הוא כבר כולו סחוט, עכשיו הוא צריך איכשהו לאסוף את עצמו גם עכשיו להגיד למלך ושהמלך יקשיב לו. אבל אדם שהוא קרוב למלך, אין לו את כל הזה, הוא ישר מגיע למלך, וישר אומר את הדברים, זה משהו אחר לגמרי.
אז זה באופן חיצוני,
לא, הוא נותן פה משל.
כן, כן.
אותו דבר, התפילות שמחוץ לארץ, אתה צריך להתאמץ קודם כל איך אני בכלל מצליח לשבור את הקליפות ולהצליח להגיע לארץ ישראל שהתפילה תגיע, ואחרי זה שהיא... כמה כוונה, איזה כוונה אדירה צריכה להיות בחוץ לארץ שהתפילה בכלל תצליח לעלות. בארץ ישראל אתה כבר נמצא בקדושה, אז עכשיו אתה רק... בירושלים בכלל, אתה נמצא בכותל המערבי. כל מילה עכשיו שאתה אומר בתפילה היא ישר מגיעה למקום לשער השמיים. בסדר? אז ודאי שצריך להתכוון גם בכותל המערבי, אבל התפילות ישר עולות הרבה יותר בצורה ישירה. כשנזכה בכלל להר הבית ולבית המקדש, בכלל, אחת כמה וכמה, בעזרת השם. כן. טוב, אני רוצה בכמה דקות שנשאר לראות הבדל בין הבבלי לירושלמי על עניין של התפילה, שהוא גם, אני חושב, יכול ללמד אותנו על מה אנחנו זוכים בתפילה בארץ ישראל. אז אנחנו יודעים שיש הלכה שבתפילת עמידה צריך להתפלל בלחש. נקרא תפילת לחש גם כן. ויש לנו שתי התייחסויות בין הבבלי וירושלמי לדבר הזה. אומר הבבלי, וברכות, המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני המנה. המקביע קולו בתפילתו הרי זה מנביא השקר. מה זה המשמיע קולו בתפילתו? מקביע זה כבר משהו עוד יותר, אובר, צועק, אבל משמיע קולו בתפילתו מקטני המנה. אדם שמתפלל תפילת לחש בקול, במקום בלחש, הוא קטן אמונה. למה הוא קטן אמונה? אומר רשי, כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילת לחש. למה אתה מתפלל בקול? הקדוש ברוך הוא לא שומע אותך כשאתה לוחש. פתח סוגריים, להלכה מובא שאם אדם מתפלל בקול, לא כי הוא לא מאמין, אלא בשבילו כדי להתרכז, יש רעש בחוץ. קשה לו להתרכז, אז הוא מתפלל בקול, זה בסדר. כי זה לא קטן אמונה. אלא אם כן, יש איתו עוד אנשים וזה מפריע להם. ואז אומרים, לא, עדיף שאתה לא תתכוון, אבל לפחות לא תפגע בכוונה של אחרים. בסדר? אבל זה בסדר. אבל סתם ככה, כשאדם נמצא בזה, הוא מתפלל בלחש. הקדוש ברוך הוא שומע אותך גם בלחש. מה, אתה חושב שהוא לא שומע? אם אתה צריך להגביה את הקול, כי אתה חושב שהוא לא שומע, אז אתה קטן אמונה. זה הבבלי. ירושלמי אומר, תראו מה אמר ירושלמי. אמר רבי פנחס, גם בירושלמי מובא את המאמרה הזאת של הבבלי, אבל יש מאמרה נוספת. אמר רבי פנחס בשם רב יהודה בר סימון, עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה. כן, עבודה זרה נראית קרובה. שזה פסל, אתה יכול לראות אותו, למשש אותו. באמת היא רחוקה. מה הטעמה? יישאו על כתף, יסבלו. סוף דבר אלוהו, אלוהיו, אלוהו, אמו בבית, והוא צועק עד שימות, ולא ישמע ולא ישיע מצרתו. כאילו היא מאוד קרובה, אבל היא רחוקה. האדם יכול לצעוק מהערב עד הבוקר, ובסוף ימות, ולא יעזור לו שום דבר, כי זה כלום, זה עצב האבן. הבל הבלים. אבל הקדוש ברוך הוא נראה רחוק, ואין קרוב ממנו. דאמר לוי, מהארץ ועד לרקיע מעלה 500 שנה. ומרקיע לרקיע מעלה 500 שנה. ועוביו של רקיע 500 שנה. כל זה רק הרקיע הראשון. וכן כל רקיע ורקיע. יש איזה שבעה רקיעים. ואף מוסיף עוד, אף תלפי החיות מעלה 500 שנה. וכו'. 515, מניין ישרה. ראה כמה הוא גבוה מהעולמו. כאילו, כמה, בשביל להגיע לקדוש ברוך הוא, בכלל, אי אפשר, כאילו, אין מצב. ואדם נכנס לבית הכנסת, ועומד אחורי העמוד, ומתפלל בלחישה, והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתו. תראה כמה הוא קרוב, כאילו, הוא כל כך רחוק, מרחק אלפי שנותו, כן, יותר מזה, אבל אתה נכנס לבית כנסת, ומתפלל בלחש, והקדוש ברוך הוא שומע. שנאמר, וחנאי מדברת על ליבה, רק שפתה הנאות, וקולה לו ישמע, והזין הקדוש ברוך הוא תפילתה. וכן כל בריאותיו, שנאמר תפילה לניקי יעטוף, תקשיבו את הביטוי, כאדם המסיח באוזן חברו והוא שומע. וכי יש לך אלוה קרוב מזה שהוא קורא לבריאותיו כפה לאוזן. כאילו, תראו בירושלמי, מה זה תפילת לחש? כביכול, צריך לדמיין, לא אסור לדמיין באלוקות, אבל רק כדי לדמיין, כדי לקרב את הדברים אלינו. כאילו, כמו שעכשיו אם היה לי פה חבר, והייתי לוחש לו משהו באוזן, הוא שומע אותי כי הוא קרוב. ככה, כאילו הקדוש ברוך הוא פה. קודם כל זה מרגש, זה ירושלים מדהים, אתה עומד בתפילה אחר כך, זה מרגש. אבל אם נסתכל עכשיו רגע, להבדל בין הבבלי וירושלמי, אז כאילו, כל אחד, בעצם שני התלמודים מתייחסים לשאלה בעצם, מה הנקודה של תפילת לחש? הבבלי אומר, מה, אתה לא מאמין שקדוש ברוך הוא שומע אותך אפילו שאתה לוחש? צריך להגביע את הכל. ירושלמי אומר, זה כמו חבר, שאני כאילו נמצא פה, אתה תלחש והוא שומע. אני חושב שההבדלים נובעים בעצם מחוץ לארץ מול ארץ ישראל. כשאדם החוץ לארץ, תלמוד בבלי, שהוא במחשכים מושיבן כמתי עולם, נכתב בבבל, בעצם כביכול לא רואים את הקדוש ברוך הוא. השכינה היא נסתרת. אנחנו יודעים ששכינה היא מהם גף בגלותם, ואימו אנוכי בצרה, ובכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא ירד איתנו גם לחוץ לארץ, ואנוכי אלך גם עלו, כן? שאני אעלה איתך ביחד מהגלות. כל הביטויים, כל דרשות חז"ל, שאומרים אל תתייאש, גם בגלות הקדוש ברוך הוא ירד איתנו, ונמצא ושומר עלינו עם כל הצרות וכל הרדיפות, לא עזב אותנו לרגע, ויעלה אותנו בחזרה, והשכינה תעלה איתנו ביחד. אבל בגלוי לא רואים את זה. ומה שאתה רואה בגלוי זה רדיפות, ורציחות, והסתר פנים. ופה עלולה להיווצר בעיה של קטנות אמונה. כאילו הקדוש ברוך הוא רחוק, הוא לא נמצא איתנו, לא רואים את זה בגלוי. אומרת הגמרא, אפילו שאתה לא רואה בגלוי, תאמין שהוא פה והוא שומע אותך אפילו שאתה לוחש. אבל כל המצב הנפשי הוא של ריחוק. בירושלמי, אתה בארץ ישראל, אתה רואים את ה... כביכול את הקדוש ברוך הוא בעיניים, כי עין בעין נראו בשוב השם ציון, וארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. אתה נמצא בארץ ישראל, אתה נמצא בהשראת שכינה סביבך. אז עכשיו, כאילו, האווירה היא, הקדוש ברוך הוא פה, רק תלחש והוא שומע אותך, אתה לא מתמודדים פה עם הקטנות אמונה של בבל. עכשיו, זה שתי מדרגות. כשאנחנו חשוב שתי המדרגות, אני מתחבר למה שבן ציון קודם מזכיר. גם כשאנחנו בארץ ישראל, אז זה לא שמה שאומר בבלי כבר לא רלוונטי. אצל כל אחד מאיתנו יש מדרגות כאלה של קטנות אמונה, של אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, מרגישים לפעמים שהוא רחוק מאיתנו, והסתר פנים אולי חס ושלום, ככה אנחנו מרגישים. אז שם אנחנו צריכים להגיד, למרות זאת תדע שהשם איתך. אבל יש רגעים, ויש גם מדרגות בנפש, בטח כשנמצאים בירושלים, ובטח בזמנים כאלה של התרוממות רוח, לא בטח. שלהגיד, הקדוש ברוך הוא פה. הקדוש ברוך הוא איתי. אני עומד עכשיו בבית מדרש, עולה לתפילה, ומתפלל, והקדוש ברוך הוא איתי. הוא שומע עכשיו כאילו, פה אחרי כל מילה, כאילו אני מדבר עם חבר, כמובן, לא צריך גם את עירת הרוממות, אבל מצד שני, ביחד עם עירת הרוממות, יש גם מתגלה האהבה והחיבור הגדול שיש לנו בארץ ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אז זה, לכן זה מופיע בירושלמי. ובזוהר הקדוש יש שם ביטוי עוד יותר, שבנו את זה פה, שהוא אומר, הוא מביא על הילותי לעזרתי חושה. אז הוא אומר כותב ככה. תראו גם מודגש. בגין כך, בגוס סידורה דתושבכתה של התשבחות, בן ישראל להתקלל התאמה, נדבק בעדיי ומיטתה, נדבק מלמטה. דלמלא הביא להסתלקה, אי כבוד, אי ישראל, לתת האחידן בי ותקיפין בי. דלא שבקי ללהתרח כמיניו. זאת אומרת שאם הכבוד האלוקי זה השראת שכינה לעם ישראל, אם כביכול הכבוד הזה ירצה, יש איזו השתוקקות כביכול של השראת השכינה, להידבק במקור למעלה. ולעם ישראל רוצה שהיא תישאר למטה, זה רצו ושוב כזה. שמצד אחד, כל הקדושה האלוקית, המקור שלה באור האלוקי העליון, אז כאילו יש איזה, כמו הנשמה שלנו גם, ככה יש תיאור על הנשמה שלנו, שהיא ברצו ושוב. מצד אחד, היא כל מה משתוקקת לחזור למקור שלה. אבל, והיא גם חוזרת לשם לקבל כוחות, לדוגמה בלילה כשאדם יושן, נשמה עולה, לדוגמה. מצד שני, היא אחרי זה, היא גם מרחמת על הגוף. אז היא מסתכלת למטה, ואז היא חוזרת לגוף להחיות אותו. וכל הזמן יש רצו ושוב כזה. יש לקבל כוחות מהמקור ולחזור להאיר את הגוף, את הארץ. אז גם ככה עם הכבוד האלוקי, גם יש... אז איך עם ישראל, כאילו, אוך, ככה הזוהר הקדוש אומר, אנחנו לא מבינים, ורק ככה להתבשם הדברים. איך עם ישראל אוחז את הכבוד הזה? אומר, תראו את הזוהר הקדוש אומר, על דץ לא תבלחש, כמן דמליל ברזה עם מלכה. ובעוד יהיו ברזה עם אל, לא תרחקה ממני כלל. כן, אתה רוצה שמישהו תקרב? אז אתה מדבר בשקט. ואז הוא מתקרב לשמוע, כאילו, הסוד, שיר יחדיו נמתיק סוד, הסוד יש בו משהו מתוק. כאילו כשאתה מדבר בלחש ובסוד, אז כאילו, בעצם יש פה שני דברים, גם בצד הגשמי כביכול, כדי לשמוע, אני צריך להתקרב. אבל גם בצד הנפשי, כשאתה אומר למישהו, יש לי משהו להגיד לך בסוד, אז מה הוא מרגיש באותו רגע כאילו? בדיוק, יש פה איזה אינטימות, יש פה משהו שהוא, ששייך רק לשנינו, אחרים עכשיו. אז הוא גם רוצה להתקרב, כי בעצם יש פה חיבור, יש פה איזה משהו... אז גם עם ישראל, גם התפילה בלחש, אז אם נתחבר לירושלמי, זה עוד מאיר את הדברים, מאוד זווית, גם לא צריך לדבר בקול, כי הקדוש ברוך הוא פה, אז אתה יכול ללחוש. אבל גם יש פה איזה צד של משהו, קשר מאוד עמוק, של ביני לבין הקדוש ברוך הוא, שדווקא הסוד והלחש, הוא כאילו אומר, יש פה חיבור מאוד מאוד עמוק, שאני דווקא לא רוצה עכשיו שאחרים ישמעו. אני רוצה לדבר עכשיו, אני והקדוש ברוך הוא כביכול, כמו בעל ואישה, כמו חבר, משיח באוזן חברו, והוא שומע, שדרך אגב, נגיד ממש בחצי מילה, זה לא הנושא עכשיו, אבל כשיגיע הזמן, אז תזכרו את זה, ואם תרצו תבואו, תשאלו. הרבה פעמים, לצערנו, יש מצבים שבני זוג מחצינים את הביטויים של אהבה כלפי חוץ. אם זה בדיבור, אם זה במעשים, אפילו אומר, גם בתוך עולם התורה ובתוך בני הישיבות, לפעמים אפשר לראות כאלה דברים ש... נותנים יד אחד לשני ככה ברחוב או דברים אחרים גם כן, וחוץ מזה שזה לא ראוי, כי גם זה מעורר יכול לעורר יצר וגם מעורר קינה, אבל אני חושב שיותר עמוק מכל זה יש משהו מאוד עמוק ומתוק בסוד. גם בבני זוג צריך שיהיה סוד, גם הביטויים של אהבה וגם הביטויים במילים וגם הביטויים במעשים, לשמור אותם בסוד. הסוד הופך את הדברים למשהו שהוא מאוד מאוד מחבר, כי אם זה בחוץ אז זה כבר לא רק שלנו, ואם זה משהו שהוא רק שלנו אז זה משהו הרבה יותר מיוחד. זה לא הנושא, לכן לא נרחיב בזה עכשיו. מי שרוצה באופן אישי תמיד מוזמן לבוא, אבל כשיגיע הזמן אז תזכרו את זה. בכל אופן אני חוזר, וזה אני חושב מה שהזוהר הקדוש אומר פה, שגם בתפילה יש איזה פן כזה של קשר, של דיברנו קודם על ייחודים, על חיבורים. התפילה היא זמן מאוד מאוד מרגש של חיבור בין אדם לקדוש ברוך הוא, והלחש, יש בו צד של איזה סוד, של איזה קרבה מאוד גדולה, והמדרגה הזאת, אני חושב, היא שייכת לארץ ישראל, בחוץ לארץ באמת יש איזה ריחוק. למרות שהקדוש ברוך הוא שומע בכל מקום, אבל בסוף יש איזה ריחוק. ובארץ ישראל יש קרבה מאוד גדולה. אז אני מסכם את הדברים שראינו. דיברנו קודם כל על המדרגות, שהתפילה, המקום של העלייה הזה בארץ ישראל, בירושלים, בקודש הקודשים, ואנחנו מכוונים את התפילות, בחוץ לארץ יש טומאה שמפריעה לקדושה לעלות ולתפילה לעלות, ולכן אנחנו שולחים את התפילות דרך ארץ ישראל, וצריכים להתרומם מדרגה מדרגה, וגם אנחנו לפעמים, גם בתהליך שאנחנו עוברים, וגם במקומות, כמו שאדם עולה לירושלים, והוא חווה שהוא במדרגה אחרת, וזה צד אחד. ודבר נוסף שהוספנו זה בין התפילה בלחש, בין... בבל, בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל, שבחוץ לארץ, אז באמת לא מופיע הקרבה הזאת, אז רק אומרים, אל תהיה קטן אמונה, תאמין שקדוש ברוך הוא שומע. בארץ ישראל, הלחש הוא לא רק כי כל זה מבטא קטנות אמונה, הלחש הוא עניין עצמי. למה? כי הקדוש ברוך הוא שומע אותך, הוא פה, וכמו שראינו בזור הקדוש, זה מבחינה של סוד וקשר וחיבור. היא רצון שנזכה, שנתפלל מעומק הלב, שתפילותינו יעלו לרצון, שביחד עם תפילותינו, התפילות של כל עם ישראל, אמרנו. גם אחינו שעדיין בחוץ לארץ, אנחנו חכים, מתפללים שהם יעלו, אבל בינתיים התפילות שלהם עולות, ואנחנו שליחים להעביר אותם הלאה, ויש לנו אחים יקרים בירושלים שהם שליחים להעביר גם את התפילות שלנו הלאה להשתרוממו, ומתוך זה כל התפילות של כלל ישראל יעלו דרך שער השמיים, יעלו לרצון לפני השם יתברך, ונזכה שיתקבלו כל תפילותינו ברצון, ובעזרת השם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.
שמעורים קינה או יצר, כאילו, בהחצנה זה סוג או פשוט?
שכן.
זה העניין כאילו של הנבא?
זה... הנבא באופן כללי?